ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 והשני והמחליף אתם, אני בוקר טוב, כן בן, מה נשמע?
בסדר.
יופי, מעולה.
חסית.
מעולה. מה מצב הדיכאון?
אני לא בן אדם שנמצא בדיכאונות.
לא, אבל המרמרת. המרמרת. מה הולך עם המרמרת?
גם לא.
גם לא. טוב.
אני אישית לא, הרשתי את זה מאבא שלי, מהמערכון ההוא של הגשה, שהוא ששמח כל הזמן. אבל יכול להיות שאולי יש פה בכל זאת אזרחים שקצת מדוכאים. אני פשוט מסתכל רגע על התמונות מקריית שמונה, כ-30 שיגורים, פגיעות גם במבנים. יאיר קראוס מצייץ עשרות שיגורים לקריית שמונה, פגיעות ישירות. בבתים ובמבני תעשייה, אחד ממוקדי הנפילות הוא בפרויקט בנייה חדש למעונות סטודנטים בלב העיר. נתיב אוחנה סיפר כי זה פרויקט שהתחלתי לעבוד עליו שבועיים לפני תחילת המלחמה, נקבעה למחר מסירה ראשונה של הפרויקט, ותראו עכשיו את הנזק.
מי השם?
מסירה לא תהיה מחר.
אתה רומז שמישהו השם?
רומי לזנגה מצייץ, בימים כתיקונם תמונה כזאת הייתה פותחת מהדורות מרכזיות ומרוחה על כל שערי העיתונים. דרום לבנון הייתה רועדת ומפרפרת כמה ימים, וחיזבאללה הייתה חוטפת מכה בלתי נשכחת. אבל בימים האלה, תחת הממשלה הכי רופסת ונכשלת אי פעם, זה הפך להרגל. מה חטאנו שנפלנו שבראש המדינה עומד כזה רופס כלומניק? אז יכול להיות ששם בצפון יש טיפה מרמרת, אבל שמע, אני לא אחראי על זה.
כן, אז מנסה לחשוב, אם הייתם מדברים ככה בתקופת הבליץ, נגיד בלונדון, אם היו אנשים כמוכם בבריטניה, כאילו מלאי שנאה עצמית, מלאי תאוב פנימי, שכל הזמן רק ממרמרים, ואתה אומר שאתה לא ממורמר עוד, כן? היכולת להיות מודע היא דבר נפלא, שזה הדבר היחיד, וכאילו ש... אנחנו בזמן מלחמה, האויב תוקף אותנו, ואתם מאשימים אותנו. הממשלה הזה, זה בראש הממשלה, זה דבר נפלא, זה מנפלאות, כאילו, והכל כאילו לגיטימי. הכל כאילו לגיטימי. הרי על הרמטכ"ל אתם שומרים כמו בבושקה, כן? בטרוק בספוג, על קציני צהל, על חליבה, על כולה, אלה שפישלו, אסור להגיד מילה. אתם תוקפים את קצין צה"ל, תקפתם, אסור להגיד מילה. אבל מי שמנהל את המלחמה, שעומד בראש כוחות ישראל בזמן המלחמה, הדבר הראשון שאתם עושים בשחרית, במקום מודה אני לפניך, אתם מאשים אני. מאשים, אתם קמים בבוקר, מתיישבים על, כמו שיהודים, מתיישב על המיטה, הדבר ראשון קם בבוקר, מתיישב על המיטה, אומר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מה אתם עושים? אתם קבים, מתיישבים על המיטה, ישר מטנפים ומקללים. זה הבוקר טוב שלכם לעולם. ככה אתם מחייכים לעולם, בשנאה. זה דבר לא יאמן, באמצע מלחמה. וכן, בבוקר וירו טילים. מה עשו כאילו? תחשבו על, על המלחמות שהיו בהיסטוריה, אם היה אירוע כזה שעם... תוך כדי שהוא נלחם, יש מתוכו אנשים שפוגעים בעם ובצבא ובמנהיגים שמנהלים את המלחמה תוך כדי המלחמה. אתם קולטים על מה אני מדבר? אתם קולטים את האירוע שעליו אני מדבר? איזה טירוף? כמה אנשים האלה מטורפים? איזה תאוב צריך להיות, תאוב פנימי, וזה שתוך כדי מלחמה, אנשים נהרגים, חיילים נופלים. כל יום לצערי כמעט, אנחנו, ברוך השם שבתקופה האחרונה הרבה פחות, אנחנו מדווחים פה זה, משפחות שלמות, פצועים, נופלים, פציעות קשות, הכל, משפחות נהרסות. לא, הם? כן, כן, ונפלו היום זה, ומשפחה מממשלה אחרת, והיינו נופלים, והוא זה, ואני קורא תטורים. הוא לא רוצה לשחרר את החטופים. הוא פוגע במסע ומתן. הם לא מתביישים. הם לא מתביישים. הם אשכרה כותבים את הדברים האלה בעיתונים שלהם. מה אני אגיד לכם? השם יעזור. זה אומר שהמשיח קרוב. המשיח קרוב, ממש קרוב, שזה חוצפת תסגה כתוב שיהיה בימות המשיח. כשהמשיח יגיע, חוצפת תסגה. כן? וישנאו תלמידי חכמים. זה, כאילו, זה בנבואות. זה בנבואות, כן? זה מה שיקרה. אנחנו כנראה קרובים בעזרת השם.
למה קרובים? יכול להיות שהוא כבר הגיע, הרי לפי הדיבורים זה בעצם נתניהו. אבל תשמע, איך אמרתי לך אתמול, פעם זה היה מעצבן הנאומים האלה, וזה היה פעם. היום זה הרבה פחות. אני פשוט מקריא לקט ציוצים, הקראתי עכשיו את אברומי והקראתי את יאיר קראוס, הם כולם ממורמרים ומפריעים בבליץ. אגב, הבליץ, האיש משווה את חמאס וחיזבאללה למלחמה בנאצים.
נכון.
ואת הכלומניק לצ'רצ'יל. לא, אני רק חשוב לי שתתו את זה, אין לי, נכון, אין לי מה להוסיף.
נכון.
ברור, כן, כן, 100%.
ברור.
הכנופיה הזו, מכונת הרעל הזו המתואבת, מה שהיא עשתה פה לממשלה הקודמת על כלום, על פיגוע. איזה הפגנות, איזה ריקוד, יואב קיש, האיש שעוד לא הרס הכל, אחרי שהגחיך את עצמו והקיע על עצמו בפרשת פרס ישראל, הרקד שם בהפגנה יומיים אחרי הפיגוע בבני ברק. ועכשיו אסור לזה, עכשיו אנחנו מאתרגים את הקצינים. כל מה שפורסם על המחדל של השבעה באוקטובר, של הצבא ושל המודיעין ושל השבק, אבל הכל, לא 90%, פורסם אצלנו. אצלי, בידיעות, בעובדה בעיקר, בכל ערוצי התלבלה, אלה יושבים על היצנים שלם באולפן, שאתם יודעים של מי, ומקשקשים את עצמם לדעת עם שטויות. הכל מתפרסם אצלנו, וכמובן שכל החיים כבר קיבלו את האחריות, חוץ מהרופס. אבל הנה נשמע, נשמיע לכם רגע את איססחרוף, שהוא עוד שמאלן כידוע. מקנה במי שמסוגל להישאר אדיש לזוועה שמתרחשת בשעות אלה במדינת ישראל. הרשע כבדה על קריית שמונה, מבצע חטיבתי בג'נין, צה"ל נלחם בחירוף נפש סביב שיפה בעזה, ואילו ראש הממשלה עסוק בדבר אחד, לפתור מגזר שלם משירות צבאי כדי לוודא את צרילותו הפוליטית. הממלכה עולה בלהבות, אבל העיקר שהמלך ישרוד. אני מוסיף שהוא ביד השנייה, שנשארה לו פנויה, ממשיך להרוס, לפרום, פשוט לעלות באש את הברית האסטרטגית בת ה-50 שנה עם האמריקאים. בינתיים התברר, כאילו על הדרך, שאילון לוי פותר סופית. כן, היה מסבירן אחד שידע לעשות את זה עם אנגלית בריטית, כי הוא פשוט משם, מחודד, עם חוש הומור, אבל מפטרים אותו. רשף לוי פרסם אתמול בטוויטר מודעה, דרושים מסבירנים למערך ההסברה הלאומי, חנפנות יתרון, אנגלית חיסרון, פרטים במיאמי. ובפינתנו היום לפני שנה, אז אתמול סיפרתי שזה הלילה שבו גלנט נשא את את הנאום הזרה שלו, כן, אתמול התמה, חוץ מהמשיח וכל הממבו ג'מבו הזה, הייתה שאתם טוענים שהוא זר. זה שהזרות האלה כולן שודרו בשידור חי לעשרותיהן, זה אתם טוענים שהוא זר. אז ההזרה המרכזית כמובן הייתה ששר הביטחון שלו, שגם הוא כידוע שמאלן בזוי מהקרן החדשה, יואב גלנט, הזהיר אותו בנאום, וזה היה אתמול. היום לפני שנה, אני מקריא לכם קצת כותרות, ליל מחאה היסטורי בישראל. הפגנות ענק ברחבי הארץ, בכיר במשטרה, איבדנו שליטה, בכירים בליכוד, לוין צריך להתפטר, רביעי את ישראל לסף מלחמת אחים, השר שיקלי, טעינו בניווט, יהדות התורה תומכת בעצירת החקיקה, וחבר הכנסת רוטמן, ציטוט, נצביע מחר על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כמתוכנן. ספוילר, זה לא קרה. עוד כותרת, גורם ביטחוני בכיר, מסביר את דברי השר גלנט בתדרוך לכתבים הצבאיים, אני מצטט. כל הזירות בוערות ונפיצות, ראשי מערכת הביטחון סבורים שבמזרח התיכון מסתכלים על המשבר החריף בארץ ורואים בו הזדמנות. יש ירידה בהרתעה הישראלית ואויבינו מזהים שישראל מבודדת ובינלאומית, בינלאומית יותר מאי פעם. והדבר האחרון שהשמעתי לך, פשוט תשמע את יוליה מלינובסקי, היום לפני שנה, חברת הכנסת מישראל ביתנו, קראתי לזה ועדת אגרנט 2.
אבל זה דברים הרבה יותר חשובים, עוד יותר חשובים, שאני לא יכולה לדבר עליהם, אבל מי שהיה באותו דיון יודע, ועל זה אתמול שר הביטחון התריע, חלק מהדברים, ועל זה ביבי לא רוצה להיכנס קבינט, כי הוא יודע מה הולכים להגיד שם. תקשיבו טוב, כל החברי קואליציה וכל השרים אנחנו נמצאים במצב של ערב יום הכיפור, מלחמת יום הכיפור, ואחר כך כולכם זוכרים מה היה, כולם ידעו, כולם שמעו, ואף אחד לא רצה לעשות כלום. יהיה פה ועדת חקירה בסוף, ועדת אגרנט 2, זה כמובן בתנאי שעדיין אנחנו נהיה דמוקרטיה ונוכל לחקור את עצמנו.
אריאל שנאבל מצייץ, אסור לנרמל אפילו לדקה את העובדה המשוגעת שמפלגות השלטון עסוקות כל הזמן בהמצאת עוד קומבינות, טריקים ושטיקים שמטרתם אחת בלבד, והיא להמשיך את ההשתמטות הגורפת של מגזר שלם שנמצא בשלטון מהגנה פיזית על המדינה, פשוט טירוף. עקיבא נוביק מרטוט את זה וכותב, זה לא יאמן כמה מהאנרגיות של ראש ממשלת ישראל מושקעות כרגע בקיבוע האפליה נגד הציבור הציוני במדינה. הישרדות פוליטית בכל מחיר. מקודם טעיתי ואמרתי רשף לוי במקום רשף שי, כמובן, אחד מהכותבים של ארץ נהדרת. כן, בבקשה.
טוב, מה שיפה שאתם ממשיכים להשתמש בטיעון באמת חסר הגבולות האלה שראשי מערכת הביטחון הזהירו. אני מנסה להבין כאילו איך אתם לא מתביישים, איך אתם לא מתביישים להשתמש בטיעון שהצבא ומערכת הביטחון הזהירו מפני זה שהולכת להיות מלחמה. אם הם הזהירו מפני כך שהולכת להיות מלחמה, איפה פאקינג הם היו בשבעה באוקטובר? למה הם אישרו לעשות מסיבה על הגבול? למה הם לא הקשיבו לתצפיתניות? למה הם לא איבו את הכוחות? למה הם לא הקפיצו את הכוחות באותו לילה כשהיו התראות? איפה היו כל האנשים וכל הקצינים? מה אתם מבלבלים את המוח? מה אתם מבלבלים את המוח? אנחנו התרענו, הם התריעו. אתם הרסתם את המדינה! אתם הרסתם את המדינה! אם הייתה לכם אחריות, באמת שזה קטסטרופה, אז למה לא הפסקתם? אז למה המשכתם לפגוע בצבא? אם ידעתם שהולך להיות אסון? מה אתם כל היום מאשימים את נתניהו? מה אתם כל... איפה האחריות שלכם? מה אתם מבלבלים את המוח? למה פגעתם בצבא? למה אמרתם למה סירבתם לשרת במילואים? למה אתה אמרת אני לא אשלח את הילדים שלי לצבא? למה אמרת אני יוציא מפה את הכסף שלי? למה הפרעתם לתפילות ביום כיפור ובשמחת תורה? למה? למה עשיתם את זה? למה הרסתם את המדינה? למה פגעתם במדינת ישראל? למה החרבתם? מה אתם מאשימים בכלל? בגלל הרפורמה הזאת? הרי לפני הרפורמה זה היה הקורונה, ולפני הקורונה זה היה המשפטים, ולפני המשפטים זה היה הצוללות. זה הכל שקר, גם עכשיו אתם ממשיכים עם הזה, עם התבלה. אין, נגמרה הרפורמה, גם כשירדה הרפורמה, ונשאר רק דבר אחד שעשו עם הסבירות שם וזה, המשכתם, המשכתם לגמרי. אל תשקרו, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו יודעים את האמת, תפסיקו, אתם שקרנים. אתם שקרנים, אתם הרסתם את המדינה. אתם הובלתם לאסון. האויב ראה, חשב שאין צבא, חשב שאין צבא, ואמר, זה הזמן לתקוף. אתה באופן אישי עשית ריטוויט לכל ממם, פרסמת את כל מה שאנשי הצבא, כל מי שקרא לסרבנות, אתה צייצת אותו. אתה באופן אישי צייצת כל מי שקרא לסרבנות. כל מי שאמר לא נשרת, כל הממם והסייבר וחיל אוויר וטייסים, אתה באופן אישי עודד את הסרבנות, עודד את הפגיעה בכלכלה, אתה באופן אישי, אתה, השקמה, כל החבורה הזאת. מה אתם באים בטענות? הזהרנו, התרענו. איפה הייתם? איפה הצבא היה? מה אתם בלבלים את המוח? סתמו את הפה! סתמו את הפה! זה רשום על הידיים שלכם, אדם על הידיים שלכם. אתם אחראים. אתם פגעתם בצבא, אתם פגעתם בקודש הקודשים, בכל מה שקדוש פה, בצבא, בביטחון, בכלכלה, ביום הזיכרון, ביום העצמאות, ביום הכיפורים, בשמחת תורה, אתם בכל מה שקדוש, אתם ניתצתם ושברתם, הכל. אתם עוד באים בטענות, אתם עושים את זה תוך כדי מלחמה, אתה פותח את הבוקר, מקריא לי איזה לזנגה אחד, לזנגה, אני לא יודע מי זה לזנגה, אתה מקריא לי ציוצים של מישהו שקוראים לו לזנגה, שאין לי מושג מי הוא, כן, ואתה איזה ממורמר אחד, כן, שאתה, זה, לאן הגעתם? לאן הגעתם? לאן בזמן מלחמה שנופלים פה חיילים? אין לכם טיפת יושרה, טיפת עמוד שדרה. אתם מדברים על ערכים. אתם מדברים על, אתם האנשים הכי פחות ערכיים שיש במדינת ישראל. הכי פחות ערכיים. אין לכם טיפת יושרה, אין לכם מוסר, אתם לא מוסריים. אתם לא מוסריים אחרי מה שעשיתם. תהיו בשקט, אין לכם זכות. אין לכם זכות להפגין, אין לכם זכות לדבר אחרי מה שעשיתם. אין לכם. אני רואה את האחים לנשק החוצפנים האלה עושים לי הפגנות. תסתמו את הפה, אין לכם זכות לדבר. אתם סרבנים. על החרדים אתם מדברים? עכשיו בזמן מלחמה הגיע הזמן, עכשיו צריך לפתור את העניין עם החרדים בזמן שנופלים חיילים? די עם השקר הזה, זה הכל קומבינה פוליטית להפיל את הממשלה, זה כל מה שאתם רוצים. הרי אם יהיה טיפול הממשלה ופתאום יהיה איזו התכנות עם, עם גנץ להקים ממשלה עם החרדים, לא תכניסו אותם לממשלה ותדחו את העניין הזה, תגידו לבג"ץ שאי אפשר, מה אנחנו לא יודעים? הכל קומבינה פוליטית, שטויות במצגווניות, אין כלום, למה ממשלת השינוי לא עשתה שום דבר? הייתם שנה וחצי בשלטון, למה לא גייסתם את החרדים? למה לא גייסתם את החרדים? הם לא היו בקואליציה, הם לא... מה אתם משקרים? כמה אפשר עם השקר הזה? אי אפשר לחיות במציאות של כחש. אי אפשר למצוא לחיות במציאות של כחש. את החרדים עכשיו, היועמ"שית, היא תקבע לנו מה יהיה החוק? מי היא בכלל? יושבת עם הקואליציה, היא קובעת מה החוק, כן או לא. באמצע מלחמה, ראש הממשלה צריך להתנהל על העניין עכשיו של גיוס חרדים, הפרסה הזאת. כאילו שעכשיו יתחילו להתגייס חרדים. צהל ערוך בכלל לגיוס חרדים? מה זה השטויות האלה? כמה אבלים? אלוקים שישמור. יואב, תביא לי עוד מצפטל בבקשה, אבל של ענבים, תודה.
אתה אפילו כבר לא גימיק. פעם זה היה גימיק, זה היה מגניב, זה הרענן.
עשיתי 8-2 אתמול בפטריוטים.
בחור עם קריזמה.
8-2. מסתבר שדי אוהבים את הקטע.
אוקיי, אפשר להתחיל? תודה.
כן.
וכפי שאני אומר לך כל פעם, היו ימים ארוכים לצערי, שהייתי מתרגז מהשטויות האלה, אבל הם חלפו. שימו לב, עכשיו אתם רוצים לפתור את הנושא של החרדים, כשנופלים חיילים? זאת אומרת, מי אחראי על החורבן שקורה? זה אנחנו אחראים. אנחנו הרסנו את המדינה, כמובן, לא זה שעמד בראשה וקיבל את העזרות. ואתה לא רצית לגייס את הילדים שלך. הילדים שלי כבר התגייסו, ושתי הבנות התגייסו, וכול, אף אחד לא סירב, ולא הייתה סרבנות. הדבר היחיד שהיה זה איום להפסיק להתנדב למילואים, וגם זה לא באמת קרה. וברגע שקרה מה שקרה, כולם טסו כמו נמרים, גם לקוקפיטים, וגם לתאי הנהג, והטען, והמפקד בטנקים, ולכל היחידות המיוחדות, והמזל שלנו. שהייתה מחאה, שהיו פה אופרציות כמו אחים לנשק שהצילו את המדינה, כשהאפסים המאופסים, המופרעים והפושעים, שמנהלים עכשיו את המדינה הזו, היו פה, כאילו הרי הם לא מסוגלים להתמודד עם כלום, הרי אם לא היו אחים לנשק, עד עכשיו אנשים עוד היו תקועים בעוטף. ושלא יהיו אי-הבנות, אני מקווה, כן? אם הם יעזו להרים יד פעם נוספת, על הדמוקרטיה המקודשת, על אחד משני העקרונות של המדינה הזאת, יהודית ודמוקרטית, הכל יקרה מההתחלה, רק הרבה יותר גרוע. רק זה שאני רוצה שפשוט להסיר את הספק. עכשיו, זה אתם ואתם ואתם. זאת אומרת, מה קרה לאחריות של ראש הממשלה, שהוא מסביר במיליון אינסרטים שהשמעתי לכם פה. בישראל, כמו בכל דמוקרטיה, הדרג המבצעי ממליץ, הדרג המדיני קובע. האחריות שלי, עכשיו זו המשמרת שלנו. אני יודע לשלם את המחיר ולקבל את ההחלטות. את זה הוא אומר על הכסף הקטרי שאייזנקוט כזכור הביא. להגן על הדבר הזה, זה תועבה מסוג התועבות הגדולות ביותר, וכל הדבר הזה בסוף יתפוצץ, אחרי שהוא ייקח, יצרור את צרורותיו, ואת גבירתו שמנהלת עכשיו את המדינה, ויצטרף לבן במיימי, אתם תישארו פה, בתוך המיץ הבאוש הזה, שאתם בוטשים בתוכו. כן, אמרו לי שאלי אשכנזי מוואלה על הקו, אז תגיד לו שלום.
מה קורה אלי?
בוקר קשה מאוד בקריית שמונה.
מה קרה?
ספר.
הבוקר התחיל ב5 אזעקות, 30 שיגורים על העיר, מספר פגיעות בעיר. כרגע, לפני מספר דקות, מד"א הודיעו רשמית שיש הרוג כתוצאה מאותן פגיעות, נפגע באזור תעשייה בעיר, במבנה תעשייתי. יש נפגע אחד נוסף פצוע קל, אבל זה בהחלט בוקר אולי הכי קשה שהיה עד היום במלחמה בקריית שמונה.
אוקיי, תודה.
תודה רבה.
אנחנו קורקטים. אם זה היה בנט או לפיד, מה שאתה
עושה פה עכשיו. די, נו, באמת, תגידי, מה עובר עליך? אם זה היה בנט, אם היה, אנחנו קורקטים, אם זה היה בנט.
לא, לא, אתה לא, ברור, ברור. תקשיב, איך אמרת?
אתה פשוט יורד מהפסים.
מצוין, ואני אגיד את זה. אם זה היה בנט או לפיד, אתה היית עכשיו צורח וצובח ומסביר.
כן, בזמן מלחמה. שיש הרוג בזמן מלחמה. תגיד, אתה מבין איפה אתה נמצא?
אבל זה בדיוק מה שעשית.
אתה מבין באיזה שפל ערכי אתה נמצא?
זה בדיוק
מה שאתה
עשיתם בתקופתה של הממשלה הקודמת, בדיוק את זה, כולל
הפגנות,
כולל ריקודים על הדם, כולל מכונת רעל עם המגפונים, עשיתם את זה עוד ועוד 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 על הרבה פחות, כי אתם אנשים מתואבים ברמה הכי גבוהה של התאוב, ואנחנו הפוך, אני מכיל ואני עדין, ואני מדבר באנדרסטייטמנט, אבל מה שקרה זה שאתם והחבורה שמנהלת פה את המדינה, הביאה את ישראל לחורבן, לקחה מותג מצליח של המדינה המצליחה ביותר בעולם, והיא פשוט מפרקת אותו. אגב, בזמן שאנחנו מדברים והם מנסים לקמבן את הגיוס או את האי-גיוס, הם גם הורסים את המדע, הם הורסים את המחקר, הם הורסים הכל. העיקר שהברית בין בן גביר התואבה, שאתמול אמר שאוהדי הפועל תל אביב מקללים את הצבא, כן? יש לנו איזה 20 הרוגים במלחמה הזו, וגולדקנופ ההוא עם הצעיפי משי ותיקי הלואי ויטון, זה קואליציה שיש לה רק מטרה אחת, למלט את הדחליל מעונש ולהשמיד את המדינה.
תשמע, בן, אתה יורד מהפסים.
אבל ככה אני אוהב.
אבל אתה יורד מהפסים.
אתה תלץ לחיות עם זה.
לא, סבבה, מעולה.
איך אמא שלי הייתה אומרת?
אני לא מאמין שתנהנה.
קח את הצ'ימידנצ'יק שלך וטוף מול פעם אם זה לא טוב לך.
אני לא מאמין שתנהנה.
הרסתם
את אתה לא נהנה.
המדינה.
בן אדם מלא שנאה לא נהנה מהחיים.
נכון, אני לא נהנה מכיוון שכל הצפון מפונה.
אתה לא נהנה.
והעוטף עוד לא חזר.
אתה מלא שנאה.
ויש לי 200 אלף פליטים בישראל, והמעמד הבינלאומי שלנו בשפל המדרגה, ואתם הרסתם גם את הברית עם ארצות הברית. אין מדינה אחת בעולם שתומכת בנו. תקשיב לדונלד טראמפ. יש אחד בשם אריאל כהנה, כן, עיתונאי בולט ובכיר בישראל היום, ראיין את דונלד טראמפ, ואם אתה לא שמעת מה הוא מספר אחר, עזוב רגע את הכותרות.
אני כבר מחכה שאריאל כהנה יכתוב משהו הפוך,
אריאל כהנה אומר את הדבר הבא.
ואז אתה תגיד שהוא לא עיתונאי.
יכול להיות שטראמפ עקף את ביידן משמאל, לא סתם הוא אומר תסיימו את המלחמה, שאלנו אותו כמה וכמה פעמים, האם אתה תומך בישראלים ביעד של חיסול חמאס, והוא חד משמעית, לא רצה לומר את המילים תחסלו את חמאס, זה המשיח שאתם מחכים לו, הרי אפילו טראמפ סיפר, בקולו,
no.
שיומיים לפני חיסול קאסם סולמני, נתניהו שאמור היה לעשות את זה, השתפן וירד מזה,
כן.
זה הדחליל שאתה מגן עליו,
אוקיי.
ומדבר על ממורמרים.
עכשיו אני רוצה, בסדר בן, שמענו אותך.
שמע, החבילה הזאת,
עכשיו אתה תורי לדבר.
אתה רתום לחבילה הזאת, היא תרדוף אחריך,
כן,
ויום
אחד ישמיעו לי את זה, ואתה
יודע מה הקטע, כשאתה מתדרדר במדרון,
אתה לא תצטרך לתת דין וחשבון על הדברים שאתה אומר. כשאתה מתדרדר במדרון,
ואז אתה נמרח על הקרקעי, סופר עד שלוש, ואז באה החבילה הזאת וקוברת אותך.
כן, זאת אומרת, אתה לא, אתה לא צריך לעשות חשבון נפש, אתה על הכללות שלך והניבולי פה שלך, והתת רמה שאתה מדבר בשפה הבוטה והגסה והאלימות שלך, אתה לא תצטרך לתת דין וחשבון. אתה, ברור, אתה בכלל,
אין בעיה, אתה
אין
רוצה?
שום בעיה.
נתתי כן? לך אתמול, אני אתן לך גם היום.
מה תיתן לי?
אתמול עשיתי לך דין וחשבון על מפעלות חיי כעיתונאי, מה יצא, מה קרה, מה לא קרה.
לא, לא לי, לעצמך, לא לי.
אז את עצמי תשאיר לי, אני לפחות...
אתה לא תצטרך לעשות דין וחשבון. על זה שאתה בן אדם אלים, על זה שאתה מקלל, על זה שאתה בוטה, על זה שאתה מדבר בגסות.
אני גם מטרידן, אני גם גרגרן ורברבן. הבעיה היא שאני... לא בשלטון, וגם לא רוצה להיות בשלטון.
גם אני לא בשלטון.
ואני לא נרקיסיסט, ואני לא מביא את המשיח,
ואני לא בוטה כמוך,
ואני
לא גס כמוך,
אני מפציר בכולכם, בכולכם.
אנחנו כולם יושבים באולפן, רק בניגוד אליך אני לא מקלל,
תסתכלו על מה שקורה במדינה הזאת, תשאלו את עצמכם, האם לפני שנה וחצי, מצבכם היה טוב יותר או רע יותר. עוד לא דיברנו על המחירים, עוד לא דיברנו על הכלכלה, עוד לא דיברנו על הקריסה בכל, אבל בכל הזירות. תחום אחד, אפילו חקלאות.
בבקשה?
חקלאות, בחקלאות
לא,
שיפרתם את המצב.
לדבר...
הרי אתם
לא,
חבורה את... של מופרעים שסוגרת את מכון וולקני עכשיו. את המחקר אנחנו ישראל מובילה בתחום הזה, וגם את זה אתם סוגרים, כדי שיהיה כסף לחרדים.
אתה מוכן לשתוק רגע?
אני לא נעלב מזה.
טוב מאוד. בוא נשמע את שמעון אור, הדוד של אבינתן שחטוף, שדיברתי איתו אתמול בפטריוטים, תקשיבו מה הוא אמר לי בנושא של התעסקות עכשיו בחוק הגיוס, בזמן שיש לנו חטופים, בבקשה.
הדבר הזה מרתיח אותי. אני חושב שאין מנדט, לא לביבי, ולא לגלנט, ולא לגנץ, וגם לא ליועצת המשפטית, ולא לבית משפט העליון. אין להם שום מנדט לשום דבר. כל הגורמים האלה היו אחראים על השבעי באוקטובר. אחד היה רמטכ"ל, אחד היה שר ביטחון. היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון קבעו הגדרות של התנהגות של צה"ל, בלי שידעו להסביר או להתייחס לצד של התרבות, של האסלאם, בלי להבין בכלל מה זה התרבות של האסלאם. הם חלק מה... הנפילה הזאת של 7 באוקטובר. אין לכם או אין להם שום מנדט לשום דבר. ההתעסקות בחוק הגיוס זה הדבר... זה הדבר הכי אכזרי לעשות עכשיו. זה מסית אותנו מהנקודה. תעזבו את זה. תנו לזה איזה משהו ביניים כדי שאנחנו נוכל להתעסק עם החטופים. אל תתעסקו בנושא הגיוס. אין לכם, אתם מקוששים קולות, מנסים להראות מנהיגות. אין לכם מנהיגות. אבינתן, 3 שעות ניסה להתקשר בשביעי באוקטובר. איפה היה גלנט? איפה הוא היה? הוא לא אמר מילה. 3 שעות הוא ניסה לצאת. אמרת מילה? עכשיו אתה מדבר על חוק הגיוס? פתאום גנץ מדבר על חוק גיוס, הפייטה הייתה רמטכ"ל, תשתקו ותסתמו את הפה, ותלכו אחורה, תתעסקו רק בחטופים. זה מה שהם צריכים לעשות.
אוקיי.
זה ממש כאילו, אני לא יודע אפילו איך להכיל את זה. לא יודע גם מי הדובר אגב.
אמרתי, זה שמעון אור, הדוד של אבינתן, אח התאום שלו.
זה מה הוא בדיוק רוצה.
אח התאום, מה זה מה? בן, אל תזלזל בדברים שאתה לא מסכים בהם. זה שאתה אומר מישהו משהו, ששם לכם מראה מול הפרצוף, על זה שאתם בזמן מלחמה...
אני חוזר בי, תתקדם.
סליחה, שבזמן מלחמה, יש לכם את החוצפה בכלל להתעסק בדבר הזה, כדי להפיל את הממשלה, שאתם מתעסקים בפוליטיקה, בהפלת ממשלה, בפוליטיקה קטנה, שנופל בן אדם בקריית שמונה, זה מה שאתה מתעסק, זה הדברים שאתה מגיב, חוסר המודעות שלכם לשנאה התאומית שבה אתם נמצאים, אז אני מציע שתרגעו, קודם כל, זה דבר אחד. אני נזכר
שדיבר על הבנת האסלאם. איך נתניהו מבין את האסלאם? הוא כל כך מבין אותם שהוא אישר להם לפנות חצי מהמדינה הזאת.
איך אתה אומר? אל תפריע לי לדבר. אל תפריע לי באלימות.
מפת החלוקה חזרה לעצמה. אנחנו בחלוקה.
בוא, עכשיו אני אשמיע לך, תראה.
הבנת האסלאם.
כמה חודשים, זמן קצר, חודשיים, שלושה לפני האסון, תקשיבו איך דיבר יובל דיסקין שהיה ראש הבק. אתם לא תאמינו שבמדינה דמוקרטית, ראש השירות החשאי לשעבר, כן? איש ביטחון, ראש השירות החשאי, מדבר ככה על הדרג המדיני, ואלה מדברים בשם הדמוקרטיה. תקשיבו מה הוא אומר, איזה חודשיים, שלושה לדעתי לפני האסון. בבקשה.
אני פונה אליכם היום, חבריי ראשי הארגונים הביטחוניים, בנסיבות הנוכחיות, עליכם לחשוד במבצעים צבאיים התקפים שהממשלה יוזמת, ולבדוק היטב את נחיצותם. אם הגעתם למסקנה שיוזמה כזו נגועה בשיקולים זרים, עליכם להתנגד לכך גם בנפרד וגם יחדיו.
הבנתם? זה במדינה דמוקרטית. הוא קורא לראשי הביטחון, לרמטכ"ל, לראש המוסד, לראש השבק, להתנגד למהלכים צבאיים שהדרג המדיני נותן להם הוראות. אלה מדברים בשם הדמוקרטיה, אתם מבינים? יש פה ממשלה נבחרת, הם לא מקבלים את הנבחרות של הממשלה הזאת, הם לא מקבלים את זה שהבבונים בחרו מישהו שלא נראה להם, כן, שמנהל פה את המדינה, והם פשוט עושים, הם עשו מרד, כן, הפיכה צבאית. אתם זוכרים שהם דיברו על זה שהצבא כפוף לבית המשפט העליון? זה אמיתי. אני זוכר את זה, זה היה לא מזמן. הם דיברו באמת שמי שכפוף, שראשי הביטחון כפופים לנשיאת בית המשפט העליון לפני שהם כפופים לראש הממשלה, למרות חוק מפורש. באמת הם אמרו את זה. זה היה דבר אמיתי. הרי הדבר הזה עוד ילמד בהיסטוריה. אתם תיתנו את הדין וחשבון על מה שעשיתם. אנחנו לא נשכח לכם את מה שעשיתם. אתם עדיין בתוך הטנטרום, אתם עוד לא רואים עדיין את הפרספקטיבה. כן, כי אתם אנשים קטנים, אבל אנחנו רואים את הפרספקטיבה, ואתם תתנו את הדין וחשבון על מה שעשיתם. יבוא היום, ואתם תשלמו על מה שעשיתם. תודה.
אנחנו לא רואים את הפרספקטיבה, אתה יודע למה? כי אנחנו רואים מה שקורה. לפרספקטיבה, אני באמת משאיר את זה להיסטוריה. יש לי תחושה שבוא נאמר, השם שלך למשל בהיסטוריה, לא יהיה שוס גדול. אבל זה לא כרגע מענייננו. מה שאנחנו רואים זה, שממשלת האפסים, המאופסים, חדלי האישים המושחתים, הרקובים והמופרעים, הצליחה לקחת את המדינה המצליחה בעולם, בכל התחומים, שהיה בה גם רמה סבירה של ביטחון, ולפרק אותה. פשוט להשמיד אותה. אבל בצורה יסודית, הם עברו דבר דבר. עכשיו כשהם עומדים בתוך החורבות, כשקריית שמונה מתחילה להזכיר את דרזדן, אז הוא שלף לי את יובל דיסקין, שהוא לא ראש שבק מ-2011, אגב, כל מילה שהוא אמר נכונה, כל מילה שהוא אמר נכונה, לי אין גרם של אמון באף אחד מהכנופיה הזו, הכל זה שיקולים זרים, כן? לא להתעסק עכשיו בגיוס חרדים, אז מתי להתעסק? הרי בסוף היסטורית, דוחים את זה כבר 15 שנה, וזה לא שמישהו החליט עכשיו על הפיל את הממשלה, זה סופה מושלמת שהגיעה בגלל שכל הדדליינים נגמרו, כל הערכות פגו, והכל היה ידוע מראש אגב לממשלה, תקשיבו לחרדים, החרדים אומרים את זה היום לנתניהו, ידעת שזה הדדליין, כל הזמן דחית, למה הוא דחה? שורה תחתונה, הדבר היחיד שמעניין את האיש הזה, זה להמשיך להיות בשלטון, לשפץ את הבריכה, זה בזמן מלחמה מותר לעשות. לשפץ את הבריכה בבית בקיסריה, את כל המעונות ששני אנשי שבק של 730 ישמרו על הבטלן במיאמי, ואנחנו נמשיך לשלם את כל זה. תודה.
בסדר. אלון נמרודי, שלום.
שלום, שלום.
אבא של רבת תמיר נמרודי, שנמצא בשבי חמאס, לאחר שנחטף לעזה בבוקר 7 באוקטובר.
נכון מאוד.
מה אתה אומר על הסיטואציה כרגע עם הדיבורים על עסקה, לא עסקה?
הזויה, הזויה, לא, לא פחות מזה, זה, אני מרגיש שמשחקים בנו, אני מדבר גם על הממשלה שלנו, המנהיגים שלנו, ובטח ובטח החמאס, אמרתי השבוע באחת הפגישות שאנחנו לדעתי, מרגיש לי כאילו אנחנו מתנהלים בשני קווים מקבילים שלא מתחברים, האמריקאים בנפרד ואנחנו בנפרד, וזה לא יודע מזה והוא לא יודע מהו. עצוב שבעצם משחקים בחיים של מי שנותר בחיים אי שם במנהרות בעזה כבר כל כך הרבה זמן, עוד מעט חצי שנה. זה פשוט הזוי, אי אפשר לחשוב על זה. זה קורא את הלב, וממש מתעללים בנו.
מי מתעלל בכם? החמאס מתעלל בכם?
לא, למה? מה, ראשי המדינה שלנו לא מתעללים בנו, ההנהגה לא מתעללת בנו, השרים לא מתעללים בנו, הקבינט.
לא, מי ראשי המדינה מתעלל בכם?
זה שמורחים ומשחקים ברוגזים ועושים שרירים על מול ארצות הברית ומול, לא אומר שכל מה שארצות הברית הוא נכון ובסדר, ממש לא.
מי שתקע פה סכין בגב לחטופים זה לא ממשלת ישראל, זה האמריקאים.
וגם האמריקאים וגם ביבי שבעצם מונע אפשרות לקדם עסקה כבר חודשים רבים מכל מיני שיקולים כאלה או אחרים. כן, אני אומר
למשל, מה למשל? תן לי דוגמה.
מה למשל? כן. אם אנחנו כבר בערך חודשיים שלושה סובבים סביב אותו נושא, סביב אותו מספר של חטופים, סביב אותה עסקה, ושום דבר לא קורה, אז כן, מישהו פה מתחק בנו.
עד כמה שאני שומע, חמאס עדיין עומד על כך שישראל תפסיק את המלחמה, תצא החוצה מרצועת עזה, תיתן להשיב את האנשים לצפון רצועת עזה, זה הדרישות של חמאס, האם ישראל צריכה להיכנע להם?
אני לא אומר לך פה באולפן ובשידור, מה שאני אומר לחברי הקבינט או חברי הממשלה בפורומים סגורים, כי זה בעייתי קצת, אבל יש דרך לפתור הכל. יש, אני סתם אזרח פשוט שחרב עליו בעולמות.
אני לא מבין למה אתה מתכוון. יש דרישות של חמאס. יש דרישות של חמאס. יש או להיכנע לחמאס לדרישות שלהם, להפסיק את המלחמה, ולצאת החוצה מרצועת עזה, או לא.
רגע, באמת, ינון, עכשיו יש מלחמה?
כן.
יש מלחמה באמת עצימה?
אבל מה זה רלוונטי? יש מסע ומתן, אני לא מבין למה אתה מאשים את הממשלה. אתה רוצה שהיא תקנע לחמאס?
למה אתה מכניס אותי לפוליטיקה? אז למה אתה מכניס אותי לפוליטיקה?
לא, אתה אומר שמזלזלים בכם. למה?
למה לא? כי בסופו של דבר...
כי הממשלה פועלת כדי להציל את החטופים.
בתוך חברי הממשלה, בתוך חברי הקבינט, וגם בקבינט המלחמה, יש אנשים שלי, הסתכלו לי בעיניים, אמרו לי, לא, אני לא מרים יד, לא בעד זה ולא בעד זה ולא בעד זה.
כאשר אני שואל אותך, האם הממשלה צריכה להיכנע לדרישות חמאס?
אני לא אקבע לממשלה. יש דרכים לעשות את זה, יש דרכים לעשות את זה, ואפשר לעשות את זה, והשרים שאיתם נפגשנו ואנחנו נפגשים, יודעים את זה, יודעים מה הגישה ומה אנחנו אומרים בתוך חדרי חדרים, יש דרכים לעשות את זה. יש.
טוב.
הכל.
אוקיי.
מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לעשות, רק אם נחליט. כרגע אנחנו...
אני לא יודע למה אתה מתכוון, אני לא יודע מה זה דרכים, בסדר?
אוקיי.
אני יודע שיש דרישות של חמאס, וכאילו...
אוקיי,
או שאתה נכנע לדרישות, או שאתה לא נכנע לדרישות.
יופי, אז יש דרישות של חמאס, שיודעים אותם, אתה יודע, דיברנו לא מעט פעמים, הדרישות של החמאס, לכאורה, ידעו אותם כבר בשביל לאוקטובר, מה היו הדרישות של החמאס. ידעו.
טוב, בשביעי לאוקטובר הם רצו שיבטלו את כל, שלא נצא למלחמה אפילו מלכתחילה.
אוקיי.
אבל אז, זה אז... אירוע אחר. תשמע, אני בניגוד אולי לך ולינון, לא חושב שאני יודע מספיק כדי לשאול אותך מה צריך לעשות שלא עושים. אותי, הדבר שהטריד אתמול זה שהכנסת לא הייתה מוכנה אפילו כאקט הצהרתי לבטל את הפגרה שאליה יוצאים כל חלק, כאילו הציבור היחיד בעם בישראל, שיוצא עכשיו לחופש, זה חברי הכנסת. לא שאני חושב שתפקודה של הכנסת חיוני להחזרת החטופים, אבל גם באירוע הזה, זה תחושה של השתתפות, של חירום, הרי טוענים שיש מלחמה, אז למה אתם יוצאים לפגע? ואז כשהעירו להם את זה, אז פינדרוס אמר, יאללה, יאללה, איך הרגשתם?
יאללה, יאללה, זה עזוב, אני באמת לא אליב אותו בשידור. בן, אני לצערי, אני אומר, אני מסתובב לא מעט במסדרונות הכנסת, האבטלה שם לא סמויה, אוקיי? היא פשוט קיימת, הבטלנות שם קיימת.
כן, אבל דווקא אלה שלא נמצאים, דווקא אלה שלא נמצאים בכנסת, זה אלה שמדברים על פגרה, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, זה אנשים שלא באים בכלל לכנסת.
יש עוד הרבה גם מהליכוד אגב, גם שרים יש שלא מגיעים לכנסת, אני יודע כי פגשתי אותם.
את מי?
שרים שלא מגיעים לכנסת, אני יודע שפגשתי אותם, והם אמרו אנחנו לא מגיעים לכנסת. אז אפשר להגיד הכל, לא שאני מצדד לא בליברמן ולא בלפיד ולא באף אחד. הגישה הזו שהם צריכים חופש, מנוחה מזה שהם לא עושים כלום, וואלה, מה אני אגיד לך?
זה כרגיל, זה לפיד וליברמן.
ולא רק הם, בואו, אני יודע על שרים,
כן, אבל לא על זה מדברים עכשיו, יש כאלה שמגיעים ויש כאלה שלא.
הם עובדים בסדר גודל של שעה ביום.
מצוין, לא עובדים בכלל. עכשיו, אתה מוכנים לבטל את הפגרה או לא מוכנים לבטל את הפגרה?
ואני לא יודע, זה עניין שלהם.
תגיד, מתי היה, אם היה עוד חיים אחרון?
רק בשביל אוקטובר.
אז אין לכם, ולא היה אף אחד שחזר וסיפר
לא.
ופה?
לא.
ואיך אתה חי עם זה, שהרי אתה יודע, מכיוון שהוא חייל, שאתה בסוף התור, אתה בסוף התור שאף אחד לא יודע בכלל מתי יתחיל התור הזה.
אתה בדיוק, זה בדיוק דיון שדנתי בו אתמול עם חברים שלי אתמול בבית. אנחנו לא יודעים מתי תהיה הדבוזה, מתי יתחיל, אז איך אנחנו יכולים לדבר בכלל על השלב הבא, לא שלב הבא, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו באוויר, באוויר כבר עוד מעט חצי שנה.
אבל אתה יודע שלפי...
חיים זה, לא חיים זה.
איפה הוא שירת, איך הוא נפל בשבי?
איך הוא נפל בשבי? חדרו לבסיס התיום והקישור של אז 40 מחבלים. חיסלו את מי שחיסלו, מי שהצליח לברוח ברח, ושלושה חיילים נספו חיים.
תגיד, אתה יודע שבעסקה שמדברים על 40, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אבל תמיר לא אמור להיות ב-40 האלה.
על זה דיברנו הרגע, עם סוף התור.
ולא תמיר ולא הרבה אחרים. בערך, קרוב ל-100 לא אמורים להיות כלולים בעסקה הזו. כל מי שהוא מוגדר חייל, בין אם בפועל, בין אם על ידי... היותו צעיר בין 18 עד 50 לא כלול בעסקה הזו. שוב, מתוך שיחות רבות, גם עם אנשי ביטחון בכירים וגם עם שרים, אף אחד באמת לא יכול להגיד, חוץ מכמה אנשים מאוד מאוד ספציפיים, על מה מדוברת העסקה ממש.
אוקיי.
אז אני יודע שראשי מערכת הביטחון שכן משתתפים במום, כן עומדים על הרגליים האחוריות בנושא הזה, שתהיה עסקה אחת שמקיפה את כולם עם שלבים, וכן רוצים לשלב גם בתוך הפעימות הראשונות, שוב, זה בא מתוך שיחות שלנו איתם, כמו שאני אומר, ואנחנו אומרים תקופה מאוד ארוכה, לשלב עם כל הקטגוריות בכל שלב של עסקה.
אלון נמרודי, אבא של תמיר שחטוף בעזה, תודה שדיברת איתנו.
תודה, בהצלחה.
פרסומות. יש לי דיל, נבטל את הפגרה, אבל ליברמן ולפיד מתחייבים שהם באים 8 שעות עבודה ביום בכנסת, מה אתה אומר?
אני אומר שזה אופייני, ישר, הרי הפגרה והביטול של הפגרה תלוי בכם, אתם לא מסוגלים, אז עכשיו זה ליברמן ולפיד, כאילו אלה היחידים שבאים פחות לכנסת.
הם לא עובדים.
זה לקחת...
הם לא עובדים.
אז תפטר אותם, מה הקשר, מה הקשר בכלל?
איך אני אפטר אותם? מה זה אפטר אותם? זה נבחרי ציבור.
בסדר, הם לא עובדים, אל תצביע בשבילה.
הם לא עובדים, למה האנשים שלא עובדים מתלוננים שיש פגרה? מה זה משנה להם אם יש פגרה או אין פגרה, אם הם לא באים לכנסת?
ליברמן ולפיד לא מתלוננים שיש פגרה.
כן.
אני התלוננתי, ומשפחות החטופים...
בוודאי שכן, ליברמן
כן, אבל גם את זה עכשיו הרי בשעת מלחמה בשעת מלחמה אסור למתוח ביקורת על הממשלה, אבל לבטל את הפגרה אי אפשר, וזה כמובן ליברמן ולפיד בסוף. אולמרט שחרר את סינואר, אייזנקוט הביא את הכסף הקטרי, כולם אחראים חוץ מנתניהו, ובגלל ליברמן ולפיד יש פגרה.
לא, רק נתניהו.
שיטת אינון מגל, כל הכבוד, סבבה.
איך הגענו לנתניהו?
לא הגענו לנתניהו.
איך הגענו לנתניהו עכשיו מהפגרה? איך? שליברמן ולפיד לא עובדים, שהמפלגות שלהם לא נמצאות בכנסת.
אם היה
ראש ממשלה, נתניהו, איך,
טיפת מוסר או מנהיגות, הוא היה אומר חברים,
מה תנתום הזה לכם?
במלחמה אין פגרה, זה מבטל אותך.
מה שבילדות מגע לכם.
103 FM ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. בוא תראה לי את מי נכנס פה לאולפן. שים לי מות מאיזה חבר'ה, אורט רמלה נמצאים פה אצלנו עכשיו באולפן. כן חבר'ה, מה נשפתח לו מיקרופון לבחורצ'י כזה, הוא נראה לי בסדר, אל תגיד לי לא, אתה תדבר עכשיו. כן, מה שמך? שלום, מה קורה? מה, כולם פה נעלמו דום? אין פה אף אחד ש...
אני יכולה.
את יכולה.
אני יכולה, אם בא לך.
בואי, שבי פה. שבי, תן לה לדבר, תן לה. כן, מה השם? שימי אוזניות. שימי אוזניות. מה השם?
מעיין.
מעיין, מאיפה את?
מרמלה.
מרמלה. מה המצב ברמלה?
קשה.
קשה?
מאוד קשה.
למה?
לא, את האמת אנחנו מסתדרים אחלה. אנחנו מסתדרים אחלה. דווקא כיף.
כן?
אתה מוזמן לבקר.
אוקיי, השוק ברמלה שמעתי הוא חבל הזמן.
וואי, פצצה.
באמת?
אם אתה הולך לשם, תיתם רק את הסנדוויץ' הטוניסאי.
שמעתי.
רגע, מה עם החומוס? איך זה נקרא, סעיד?
חליל.
לא משנה, אחמד, משהו. כן, ערבי כלשהו.
שם של ערבי.
בדיוק.
אבל אחלה חומוס, אגב.
כן, את האמת אחלה חומוס.
בסדר, אוקיי, תגידי, מה, אז מה אתם מאורט רמלה? מה זה הבית ספר הזה?
זה בית ספר, תאמת, זה בית ספר מהמם.
באמת?
אני אוהבת להיות שם.
אוקיי, זה בית ספר רגיל?
זה בית ספר מקצועי.
אוקיי. איזה מקצועות לומדים היום באורט?
יש תיאטרון ויש רדיו. אני כמובן ברדיו.
וואלה יופי, בתקופתי אורט היה מסגרות.
אוקיי, רדיו.
תאמת, אין על רדיו. אני לא שקר, אין על רדיו.
אוקיי.
זה הכי טוב שיש.
מה יש ללמוד ברדיו? פותחים מיקרופון, מדברים.
בדיוק, אנשים שאוהבים לחפור פשוט תחפרו.
בדיוק. במופלא ממך אל תחפור. תגידי, הקיצר, באיזה כיתה את?
יוד.
יוד.
כן.
יפה, יישר כוח. חבר'ה, תודה שבאתם.
למה, אבל למה המצלמה לא מתאה שהציבור גם יראה אותה? רואים רק אותך ואת הילד.
לא, רואים אותה, רואים אותה.
לא אצלי.
במאי, תן לי בבקשה, מעיין אמרת, נכון?
במאי, ילד.
כן. טוב, לא יודע, יש פה איזה בעיה במצלמות כנראה. אפשר לראות אותה בבקשה, במדינה הזאת, אפשר לראות את
המצלמה.
שלום. אחלה. טוב, תודה מעיין ושאר התלמידים. תודה, תהיו תלמידים טובים, תכבדו את המורים, תכבדו את ההורים, תשרתו את המדינה, תהיו אזרחים טובים למופת.
אין כמו המדינה הזאת.
יישר כוח.
אם אנחנו לא נגן עליה, מי יגן עליה?
יישר כוח. תודה שבאתם.
החרדים אולי.
כן, אז כן, איפה היית, בן? אתה...
מה הקונספט? התחלנו קבלת קהל עכשיו? זה
לא יודע, פתאום נכנסו לפה איזה חבר'ה, אני לא יודע מי זה, אמרתי להם שבו, מה אני...
ראו אור נכנסו.
אצלנו מכניסים אורחים, זה לא כמו אצלכם. תגיד, הקונספט מקובל עליך, עושים פגרה, אבל בפגרה כל חבר כנסת מתחייב לעבוד 8 שעות, להיות בכנסת 8 שעות, מה אתה אומר?
אינון, תתקדם.
לא מתאים לכם. אתם רק דיבורים.
תתקדם.
דקלרציות. אנחנו הצרתי, הכל דיבורים, דיבורים. סתם, הכל חרטה אצלכם, מבלבלים את המוח. אבל מה שאהבתי זה שבשעה הקודמת אמרת, אני מכיל, אני עדין, אני מדבר באנדרסטייטמנט.
מכיל, למה מכיל?
מכיל. ואני מדבר באנדרסטייטמנט. אהבתי את זה. זה מה שנקרא מודעות עצמית גבוהה.
כן. מה עוד?
לא יודע, תתחיל.
אתה באמצע, מה אני אתחיל? קדימה, קדימה. מה, לא, הוא התניע, הוא התחיל. יאללה, קדימה.
בבקשה, תתחיל, נותן לך היום להתחיל, בבקשה.
לא, לא, אתה, נשמה, התחלת.
לא, לא התחלתי.
כן, דיברת על הפגרה, דיברת על זה שאני מכיל, שאני באנדרסטייטמנט, וזה, אני לא רוצה לקטוע את השטף הזה.
כן.
אף חבר כנסת לא הגיע. כך כתבו תושבי הצפון. עכשיו, יצאנו הבוקר בשעה 4 מהגליל העליון לדיון בכנסת בנושא פגיעה בעסקים בצפון בעקבות מלחמת חרבות ברזל ופיצוי לעסקים בצפון. לדיון לא הגיע אפילו חבר כנסת אחד למעט יושב ראש הוועדה מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי. מבוכה. טוב, לא נורא, זה כנראה לא כזה דחוף. מוטי אלמוז אומר עכשיו ברדיו אחר, ואני חושב שהוא צודק, ביום ש-5,000 מתגייסים יודיעו בבקום שהם לא מתגייסים בלי החרדים, ושהם מוכנים לשבת בכלא עד אז, הסיפור ייפטר. חושש שאנחנו לא רחוקים משם. מה שעוד רציתי לספר, זה שאלון לוי פותר.
אתם ממשיכים, לא למדתם כלום עם הסרבנות? לא למדתם כלום?
לא.
לא, אתה יושב פה, אתה יושב פה בשעה הקודמת ומאיים, נעשה אותו דבר ויותר גרוע. אחרי האסון, אחרי הרציחות, אחרי האונס, אחרי השיסוף ראשים, אחרי החטיפות, אין לך בושה לשבת באולפן, למוטי אלמוז לדבר על זה שלא ישרתו בצבא, ולך לשבת באולפן לא יגיד ושנעשה יותר גרוע, ואתם ממשיכים באותו דבר, לא למדתם כלום. אתה יודע, אני תמיד שאלתי את עצמי, איך שרפו הסמים בימי בית שני כשהיה מצור סביב ירושלים? איך אנשים עשו את הדבר הזה, לשרוף הסמים, תבועה שהספיקה ל-20 שנה של מצור? 20 שנה ושרפו את הסמים. אתם קלאסיקה של שורפי הסמים. אתם פשוט, אתם ממש על סטרואידים, שורפי הסמים על סטרואידים. זה אנשים שפשוט, זה חרקירי חברתי לעזרות, להרוס הכל, לשרוף הכל, לוותר הכל, שלא תהיה פה חבר, שלא תהיה מדינה. אתם פשוט הורסים את מדינת ישראל. ההיסטוריה פשוט חוזרת על עצמה. הרי זה לא שכולם שרפו את העצמים, את הסמים. הייתה קבוצה מסוימת ששרפה את הסמים. גם בשנה שעברה, הייתה קבוצה מסוימת ששרפה את הסמים. הייתה קבוצה מסוימת שסרבה לשרת בצבא. הייתה קבוצה מסוימת שפגעה בכלכלה. הייתה קבוצה מסוימת שעשתה את הדבר הזה. זה לא שכל ה... נכון, כולם היו, לכולם יש אחריות על המצב, וכל אחד, וגם ראש הממשלה כמובן שיש לו אחריות, והממשלה, שהם עשו את הרפורמה, ולימין, ולי, ולכל מי שיש לו מיקרופון, לכולם יש אחריות. אבל הייתה קבוצה אחת ששרפה את הסמים. אתם שורפי הסמים. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אתם פשוט אנשים אלימים, שבכוח מפרקים, לא אכפת לכם לשרוף הכל, תוך כדי מלחמה. דבר מדהים.
אומר זה שעשה חגיגת פורים עליצה במיוחד תוך כדי מלחמה, והסביר לכולם שזה פורים. טוב, עוד פעם הסמים,
לא הסברתי, זה היה פורים.
אז אנחנו שורפים את הסמים. כשיהיה לך משהו להגיד על מהות, אז אני אשמח שתגיד, ופשוט לא תקטע אותי, כי אני התחננתי שתתחיל, ולא התחלת, וכשאני התחלתי, ישר קטעת אותי. נגיד את זה שוב. הממשלה הזו, שהיא ממשלה מופרעת, צריך להודות על האמת, ארסה את המותג שנקרא מדינת ישראל, היא מאשימה את זולתה כמובן, אבל היא ארסה אותו, אגב גם את הכלכלה. אני מזכיר לכם שדירוג האשראי של ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה ירד לא בתקופת אביגדור ליברמן כשר האוצר, אלא עכשיו. הוא ירד בגלל ההפיכה המשטרית, הוא ירד בגלל התקציב העקום והמושחת, הוא ירד בגלל הכספים הקואליציוניים המושחתים, ועכשיו, כפי שאומרים, בזמן מלחמה, כשהם הצליחו לבנות רצועת ביטחון בצפון הארץ, בצד שלנו, עכשיו מה שהם עושים וכל הקשב שלהם מופנה לאיך אפשר להמשיך ולהנציח את ההשתמטות של מגזר, שלפני 10 שנים היה 8,000, היום הוא 12,000 במחזור גיוס, בעוד 5 שנים הוא יהיה 17,000, וב-2050 הוא יהיה רוב. להמשיך ולהנציח את ההשתמטות. ומוטי אלמוז צודק. אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו. ובפעם הראשונה שהתברר שזה לא מובן מאליו, שכל האחרים יתגייסו ורק הם לא, זה פשוט ייגמר. לפני זה צריך לנקות ולטטא את הקואליציה ההרסנית הזו המשיחית. יש לפה מולי הזמנה לכנס פרה אדומה. אני נשבע לכם. כנס פרה אדומה עם מדענים וגידול הפרות האדומות. זה הכל אגב, זה הכל לקראת בניית בית המקדש. אפרופו הסמים. אם היה לומד קצת היסטוריה והיה מברר מי שרף את הסמים, והיה מברר מהפעמיים של חורבן בית של עם ישראל האומלל, בפעמיים האלה זה הפעמיים שבהן הקיצונים והסקריקים למיניהם תפסו את השלטון, מרדו באומות העולם, צרכו ולגלגו על מעצמות, והגביאו אותנו למצדה. שם, בדרך לשם אנחנו נמצאים עכשיו. וביטחון המדינה יותר חשוב אפילו מההשתמטות של החרדים. ברגע שבשבעה באוקטובר התברר לנו שאין פה מספיק לוחמים, זה כבר לא עניין של פרינציפ, וזה לא עניין של פריבילגיה, וזה לא עניין של שוויון, זה עניין של קיום. אבל הקיום של הקואליציה ושל המנהיג ושל המשיח חשוב להם יותר מהקיום של המדינה. מעולם לא הייתה בהיסטוריה של אף מדינה השמדת ערך כל כך מהירה ושיטתית, של מדינה כל כך מפוארת ופורחת, אובדן צלם אנוש של נבחרי ציבור, שחיתות שלטונית מופקרת, אובדן בושה וערכי מוסר והכל. לא השאירו פה אבן על אבן, אין נכס אחד. את מכון וולקני עכשיו הם מפרקים. את המחקר שלנו בטיחות מזון. האקדמיה יש בריחת מוחות מטורפת. אף אחד לא רוצה לגעת בנו במקל של 3 מטר. שתי המדינות האחרונות, ארצות הברית וגרמניה, היה פה הקנצלר, אמר אנחנו האחרונים שעוד תומכים בכם. פשוט אין לתאר.
תראה, אתה כל הזמן אומר שנתניהו פה 17 שנה ראש ממשלה, כמעט ברצף, ובאותו משפט אתה אומר שהייתה פה מדינה מפוארת ופורחת עד המלחמה, עד הרפורמה, והמדינה אמרת בשעה הקודמת המוצלחת בעולם. אני רוצה לשאול אותך, כאילו, תנסה לענות לי. אם 17 שנה היה פה ראש ממשלה, מי הביא את המדינה הזאת להיות עד הקטסטרופה של הרפורמה שעשיתם פה? ובו, אתה יודע, נאשים אחד את השני בעניין הזה כמובן, אבל נעזוב את זה בצד. מי עד לפני שנה, נגיד 16 שנה, הביא את מדינת ישראל להיות המדינה, כפי שאני מצטט אותך, המוצלחת בעולם? מי עשה אותה המדינה, כפי שאני מצטט אותך, מפוארת ופורחת? מי, כאילו, אם יש לו אחריות לפגוע בדבר הזה, אז מי האחריות שלו לעשות את הדבר הזה? אני מנסה להבין.
רק נתניהו.
אתה מבין שאתה סותר את עצמך כל הזמן?
לפני זה היה פה תפוזים.
נכון, נכון, נכון. זה האירוע.
תמכור את זה לציבור.
אתה כל הזמן, הרי גם לפני שנה, כשהיה בה, כל הזמן בכיתם כמה רע, אתם כל הזמן בוכים. כל הזמן הוא מחריב את היחסים, וכל הזמן אף אחד לא רוצה לגעת בנו, וכל הזמן יש צונמי מדיני, וכל הזמן אנחנו במשברים, וכל הזמן הכל רע פה. אתם 17 שנה שהוא בשלטון, אתם מייללים, לא היה יום אחד שאמרת שטוב פה כשהוא היה בשלטון. רק כשהיית שופר של הממשלה הקודמת, כל בוקר היית פותח, והיית מקריא כמה טוב פה. כן? כמו איזה אחרון השופרים שבאיזה אתר נידח מגזרי, היית מקריא כמה נפלא פה, והיום שר החוץ עשה ככה, ושרת התחבורה העלתה את הטמפרטורה במזגנים של הרכבת, וכל מיני דברים כאלה. ממש כאילו משפרר את הממשלה הזאת, היית בוקר בוקר. אבל בזמן נתניהו, 17 שנה, אתה כל בוקר בוכה כמה רע פה. הכל רע, והיחסים, והביטחון, והכלכלה, וזה, הכל רע, כל הזמן. גם עכשיו אתה מדבר על הכלכלה, כשהבורסה פורחת, עברה את ה-2,000 נקודות, והדולר, והשקל מתחזק, וכאילו תוך כדי מלחמה, כן? תוך כדי מלחמה, דברים מטורפים שקורים בבורסה, שקורים בשקל, שקורים, הכל, לא יאמן, אבל הם, לא, אבל הכל רע. הכל רע, כל הזמן, כל היום רע. ואז, כן, אחרי שיש מלחמה, ואחרי שאתם הורסים את המדינה ברפורמה, מה אתה אומר? זו הייתה המדינה המוצלחת בעולם. אז מה, אז איפה כל מה שאמרת עד אותו רגע? איפה כל מה שאמרת עד לפני שנה? איך אפשר להתייחס ברצינות למה שאמרת, שהכל רע פה, אם עכשיו אתה אומר שמה שהיה זה היה נפלא, המדינה המוצלחת בעולם? לא שאתה אומר שהיה פה טוב, אתה אומר שזאת הייתה המדינה המוצלחת בעולם. אז למה לא אמרת את זה כל ה-16 שנה הקודמות? למה לא אמרת 16 שנה זו המדינה המוצלחת בעולם? למה לא אמרת כמה טוב? ולמה לא אמרת המדינה, איך אתה אומר, מפוארת ופורחת? למה לא אמרת את זה? איפה אתם? מה עכשיו אתה מדבר על הקואליציה? מה אתה מדבר על החרדים? אתם הייתם עם מנסור אבאס. אתם הייתם יכולים בכלל לצאת למלחמה עם מנסור אבאס? הרי בנט לא חיסל את סינואר בין היתר כי הוא פחד מזה שזה יפרק לו את הממשלה. זה אני יודע. זה גם יוסי יהושע אמר שהוא יודע. זה פשיטה. לא יח, אז על מה אתם מדברים? על איזה ממשלה, איזה קואליציה יש לכם? איזה רוב? איזה מה? מה, אתם בסקרים הדמיוניים שלכם? כן, אתם עושים, כן, וכאילו בערוצי התבלה אתם עושים סקרים. בני גנץ, 250 מנדטים, והקואליציה, 600 מנדטים, הקואליציה העתידית שלכם, 700 מנדטים, וכל הטמטומים האלה, וכל השטויות. כאילו מה, אתם חיים באיזה סרט, כאילו, הכל שקר, הכל שקר, 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 חיים על הדנים של שקר, מציאות על הדנים של שקר, והכי מדהים, אני בטוח ב-100%, אני בטוח ב-100% שאתם יודעים את האמת. אני יודע שאתם יודעים, כי אתם מרגישים את השנאה בלבבכם. אתם מרגישים שאתם לא ישרים, אתם יודעים את האמת, אני בטוח בזה. אתם יודעים שאתם לא ישרים. אתם יודעים את זה. אתם יודעים שאתם מלאי שנאה, אתם יודעים שלבכם אינו במקום הנכון. אתם יודעים שאתם רוצים שלא יהיה פה טוב במדינת ישראל בשביל שנתניהו ייכשל. הגעתם לשפל המדרגה. שפל המדרגה, ואתם מנסים לעשות את זה עכשיו שוב עם הקשקושים שלכם ועלייה לירושלים, ואתם לא מצליחים לגייס את הציבור, אז אתם נהיים עוד יותר אלימים ועוד יותר מטורללים ופוגעים ורוצים לפגוע בבית ראש הממשלה בקיסריה, וכל הטרללת וכל הכללות והאלימות. לא יעזור לכם. נצח ישראל לא ישקר. הבית השלישי לא יחרב, להפך, הוא יקום.
חשוב לי שתדעו שבזמן שהוא נשא את הנאום המגוחך הזה, צהל מחלק אלפי צווי 8 לסדירים ולמילואים נקים. זה עולה מיליארד ומשהו שקל לחודש, בגלל שחסרים פה אלפי לוחמים. זה קורה. כמובן שתכף עד מחר הם ימצאו את השם, זה אנחנו, זה השנאה, זה סבתא שלי, זה השמאל, זה יובל דיסקין, זה אייזנקוט, זה בנט. אגב, בנט לא חיסל את סינואר כי הוא פחד שזה יפרק לו את הממשלה. זה שקר, אבל בואו נניח שזה אמת. אוקיי. בנט היה ראש ממשלה שנה. אז למה נתניהו לא חיסל את סינואר? הרי לא היה מי שיפרק לו את הממשלה, וכשש פעמים הוא קיבל תוכנית תעריפה מהשבק. שש פעמים. זה הבן אדם שעמד ב-2008 ו-2009, ואמר שהוא יחסל את סינואר ואת החמאס. אגב, תמחקו לחסל, הוא שחרר את סינואר. ועוד 1,027 רוצחים. אבל זה בנט, זה תמיד איזשהו בנט. עכשיו לגבי שנאה. תעשו גוגל. נתן אשל. יהודי שהוא הכי קרוב לבני הזוג נתניהו, כבר שנות דור, 30 שנה בערך. גם ברגע זה, כשצריך לעשות איזשהו מהלך פוליטי חשאי, הוא אגב, אפרופו מנסור אבאס, נתן אשל היה זה שכתב את שני המאמרים הראשונים להכשרתו של מנסור אבאס, אחד במקור ראשון ואחד בארץ, ואחר כך התחילה כל מכונת הרעל והשנאה להכשיר את מנסור אבאס, והבכיר שבה יושב פה מולי, כן, למזלו הרע, אי אפשר לשאוב חזרה את כל הציוצים, אבל מנסור שולח לנו יד והגיע הזמן, כן, זה הדחלילים שסוגדים לאותו פולחן אישיות שאין בתוכו כלום. אז נתן אשל הוקלט בשנת 2020, מדבר עם איזה גורם מקצועי, ומסביר לו, ואני מצטט, יש את זה, בגוגל, כולל ההקלטה. השנאה היא מה שמאחד את המחנה שלנו. הוא גם אמר מירי רגב בהמה, אבל לזה אני לא רוצה להתייחס, כי זה סתם כללה.
אז למה זה מתייחס?
כי אני, בכל זאת זה כתוב בגוגל, אני מקריא לכם, זה עכשיו, זה נדמה לי יצא בעובדה. עיוורתי, ונתניהו התקשר לנתן אשל, ואמר עיוורתי, אז הנה, הציבור הזה, אני קורא לו אפילו הלא אשכנזי הזה, כן? מה מחמם אותו? הרי אומר, מה הם? נראה להם. למה הם שונאים את התקשורת? למה הם צעקו, וואה, מה קרה, נוני אכל אותה אחרי הבחירות? הם שונאים הכל. הצלחנו להטריף את השנאה הזו עם מה שמאחד את המחנה שלנו. אנחנו צריכים ללכת כסח רק על זה. עכשיו, בעצם נתן אשל פה נותן הגדרה למה שאני קורא, בעצם בנט היה הראשון שקרה, מכונת רעל ושנאה. אם אתם נזכרים, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. מה האנשים האלה עשו? לממשלה היחידה שהעזה פה להיבחר שאינו, כאילו נתניהו לא ראש ממשלה, בואו נעשה ניסוי. מה הם עשו מהרגע הראשון? הם לא קראו לו אפילו ראש ממשלה. הם לא הסכימו לקרוא לו ראש ממשלה. נפל צלף שלנו, בראל חדרי השמואלי על הגדר בעזה. הם הפכו את הלוויה שלו להפגנה פוליטית כל כך מתונפת, אורלי לב מוקלטת שם אומרת, בתוך הלוויה, עכשיו תצעקו בנט בוגד. הם סכסכו בין קצינים ללוחמים, כאילו הייתה שם הוראה לא לפתוח באש, הכל הזיות כמובן. הם עשו הכל כדי להפיל ממשלה שעוד לא עשתה כלום. כן, בדיעבד שאתה מסתכל על השנה של הממשלה הזו, אני מתגעגע אליה עם דמעות בעיניים, בכל הבחינות, אגב, ביטחונית ברור, אבל בעיקר כלכלית. ליברון מחק לגמרי את הגרעון. והנה, סתם כדי שתבינו את הגיחוך, אני מקריא לכם ציוץ. הנאום של הבאס לא נועד לשמאל, הוא נועד לאוזניים ימניות. להתחבר לגוש השמאל, הערבים לא צריכים לנאום, רק להסכים, אבל בסוף מתברר שמעריכים יותר את העמידה על הזהות היהודית של הימין, ואליה הם מתחברים, כי אנחנו מדברים באותה שפה. ינון מגל. אז כשהיה צריך להתיישר לכיוון מנסור הבאס, שמעו את השריקה במשחוקית הכלבים, כן? האוזן רגילה לא שומעת. וכל השופרות וינון מגל בראשם, אז מנסור הבאס קדימה. המזל הוא שהיה אחד סמוטריץ', אפילו הרב דרוקמן לא הצליח שכנע אותו, אמר חבר'ה, אני איתו לא יושב. אבל הם ניסו בכל כוחם, כי בסוף מה שמעניין אותם, זה לא המדינה, זה נתניהו. וגם כשמתברר להם באיזשהו בוקר השבעה באוקטובר, שנתניהו זה אסון, אז מיד הם לוקחים את האחריות של הראש, שהוא השם, ומפזרים אותה, וזה אתם, אתם הרסתם, אתם סירבתם, ואייזנקוט ובנט, והשמאל, וקרן פלס, והקרן החדשה, וקרן וקסנר, ולא, והטייסים, וסבתא שלי, ואולמרט. הרי אולמרט אחרי בכלל משבר הנדלן. נתניהו ישב ב-2015 מול עמית סגל ויונית לוי, ב-2015, 6 שנים, ראש ממשלה רצוף, שאלו אותו, מה קורה עם מחיר הנדלן? הוא אמר, זה ממשלת אולמרט. אז זו הקונספציה.
כן, אבל לא הבנתי מה נתן נשל קשור, כאילו, מה,
לא קשור, הרי לא
אתה
קשור.
אומר, לא בחר, אני לא נבחרתי, גם נתן נשל לא נבחר, אני לא בחרתי בנתן נשל, אתה מצטט לי משהו מלפני 20 שנה.
נשמה, נתן נשל מסביר כאילו... לך איך פועלת המכונה שהוא מפעיל, מה לא מובן בזה?
נשמה.
הרי גם אני, את זה אתה לא מבין, אתה צריך שננקד לך מוכן, את זה. נתן נשל הוא האיש הכי קרוב לגברת נתניהו ולמר נתניהו, כן. הוא המוציא והמביא, והמכתיר והשמכתיר, במשך שנות דור, זה לא שטויות, זה עובדות, אבל אתה לא מסוגל לקרוא שום כתובת על שום קיר.
מתי נתן נשן דיבר עם נתניהו?
מתי? כל יום.
איך אתה יודע?
בוודאות.
בוודאות כל יום הוא מדבר איתו?
כן.
טוב, בסדר.
הרבה יותר אפילו ממך.
אתה יודע עם מי נתניהו מדבר ומי לא?
כן.
כן, מה אתה יודע?
כן, מה לעשות?
הורחקת מכל האזור של נתניהו, אף אחד לא מדבר איתך.
למזלי הרב, ועדיין אני יודע כל מה שקורה שם.
אז אין לך מושג, כן.
ולא רק שאני יודע, גם כל מה שכתבתי, ואף אחד לא האמין לי במשך 30 שנה,
אין לך מושג.
התברר כנכון.
מה כתבת?
מה לעשות? התברר שמדובר בדחליל, שאשתו מפעילה אותו, ובנו מטיל עליו אימה, ושהוא איש רקוב, שהדבר היחיד שמעניין אותו זה עצמו, שכל השנים מתעניין רק לשפץ את הבריכה, ולהביא את ה... ולקבל את השמפניה, ולקבל את הסיגרים, כל הדברים האלה הפכו לכתבי אישום, ואת כל הדברים האלה קיבלת התראה אסטרטגית, אבל לא היית מעוניין לקרוא את הכתובת על הקיר.
אתה רוצה שאני אקריא לך דברים שכתבת?
דחפת את הראש לתוך החול, כמו בת יענה מאופנטת, ולכן הגענו לאן שהגענו, זה הכל.
אתה רוצה שאני אקריא לך דברים
שכתבת? עכשיו תצא לפרסומות, כי זה שר אומר כבר הרבה זמן.
שנייה. אתה רוצה שאני אקריא לך דברים?
לא, שנייה. אני לא רוצה כלום. אני רוצה שתיקח את עצמך.
אתה רוצה
תן לי לדבר.
תחלץ מעצמך אנרגיה, ותצא לפרסומות כפי שנדרש ממך כרגע.
אוקיי, אתה כתבת,
אני
לא נמצא
בשום...
למה אתה מפחד?
סיטואציה של בחירה.
ממה אתה מפחד?
אני מודה, בלי שתגיד, אני מודה בהכל, אוקיי?
אתה כתבת שיאיר נתניהו ירוץ בליכוד, יתפקד לליכוד וירוץ לליכוד. נכון? כתבת את זה. מה קורה עם זה? מה קורה? איך זה מתקדם?
התברר לו, אחד, שהוא יכול להשפיע הרבה יותר בלי לרוץ בליכוד, וכפי שאתה, אם אתה רוצה לבדוק איך הוא משפיע, ואיזה החלטות הוא קיבל, לא להוריד את המגנומטרים, למשל, לסגור את תאגיד השידור הציבורי, למשל, לקבל שני מבטחים על חשבוננו,
אמרת שהוא ירוץ בליכוד, איך זה מתמקד, איך זה מתקדם, איך ופה, מה קורה עם זה?
לא הייתה לזה התכנות, וזה לא קרה, אבל כל מה שניבטתי, בקשר למשפחת נתניהו,
אז הנה אני נותן לך דוגמה. הנה אני נותן לך דוגמה.
אבל רגע, אבל אני חוסך לך את זה. אני מודה, אני מודה שאני לא מתמודד לכלום.
נועם אמיר, שלום.
שלום לכם.
כתב פרשן צבאי, מקור ראשון, ערוץ 14, מה שלומך?
בסדר, תודה.
אתה נשמע בשיפה, אתה יכול לשפר את הטלפון?
בוא נראה. נראה שאתה מדבר באוזנייה בכלל.
עכשיו?
כן, מה, תן לנו עדכון, קודם כל אנחנו מבינים שהרוג הפועל שנהרג מפגיעת רקטה במפעל באזור התעשייה בקריית שמונה, הוא זייר סלח בשרה, תושב הכפר אנקיניה שברמת הגולן, צוות מד"א שהגיע לזירה חילץ אותו ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותו במקום, מה קורה בצפון?
תראו, אנחנו אחרי בעצם מתח של כמעט 40 רקטות, חלק מהם מצליחות לצערנו הרב לייצר גם פגיעות וגם נפגעים כמו שאמרת. תגובה לתקיפה מאוד מעניינת הלילה בלבנון, תגובה שצהל לוקח עליה אחריות. בעצם אנחנו תוקפים מרחק לא כל כך רב מהגבול, אבל איזשהו מקום שעושה לנו הרבה צרות, לא רק במלחמה, גם לפני המלחמה, מין ארגון כזה שחיזבאללה חיבר אותו יחד עם חמאס, והם בעצם הצליחו לשגר ולהוציא הרבה מאוד אירועים, גם על הגדר, גם בתוך ישראל, וגם באמצעות שיגורים רבים לתוך המדינה. האירוע הזה מתחיל כבר כמה ימים קודם לכן, שאנחנו מחסלים איזשהו בכיר בארגון, בעצם מעוצתים לנסראללה שהארגון הזה נמצא על הכוונת, אבל הוא ממשיך בשלו, ובעצם הלילה חיל האוויר תוקף את המתחם, לוקח על התקיפה הזאת גם אחריות. התקיפה הייתה מכוונת למחבל אחד, אבל בעצם נהרגו שם שבעה, חוסלו שם שבעה, ובסופו של בוקר, צריך לומר, נסראללה מגיב תגובה משמעותית, הוא גם אומר שהוא יגיב במהלך היום עוד כמה תגובות, כלומר, אנחנו לקראת יום מאוד עצים בצפון, שמתחבר כמובן גם ליום האתמול, עם שתי תקיפות בעומק לבנון, 120-130 קילומטר מהגבול באזור בעלבק, מין פיק גבוה כזה של הסלמה מול לבנון, עם אפשרות שיכולה בכל רגע להידרדר למלחמה, או לחזור חזרה לפיק הנמוך, תלוי לה, אני קורא את זה שני הפרוטים.
תגיד, איך זה עובד עם כיפת ברזל? יש לה פחות יכולות בצפון? כי הרבה פעמים אני רואה שיש שם פגיעות, או שזה בגלל שהוא יודע לשגר כמות גדולה בבת אחת?
גם וגם. בגדול, היכולות של מערכות ההגנה בצפון לא דומות למה שהרגילו אותנו בדרום. אנחנו לא נראה 94% ו-93% אחוזי הצלחה. הצפון זה יותר מורכב מכמה סיבות. קודם כל, יכולות השיגור שנסרה להן טובות יותר, הוא גם יודע לכוון מדויק, בניגוד לחמאס שמכוונים למרחב, נסרה יודע לכוון לנקודה מאוד מאוד ספציפית. בחלק מהמקרים הוא גם מתכנן שיגורים, ובשיגורים מתוכננים הוא יודע גם להסיט תשומת לב של מערכות ההגנה, וגם בסופו של דבר להביא את אותו טיל שהוא רוצה לאותה נקודה מסוימת. לכן היכולות שנסרה להן שונות החלוטין מהצפון, וצריך להגיד פה עוד משהו חשוב, בגלל שיש לו גם יכולת לפגוע במתקנים אסטרטגיים. בניגוד לצורך העניין לחמאס, שהם פחות יכולים לפגוע מדויק במתקנים אסטרטגיים, הקשב של ההגנה הוא מחולק. הוא לא אותו דבר כמו שאנחנו רגילים לראות בדרום, ולכן אנחנו רואים יותר פגיעות, ולצערנו הרב יותר הצלחות. צריך להעיד על משהו לקראת מלחמה, אם אכן תפרוץ כזו בצפון.
אוקיי, מה קורה בדרום?
תראו, בדרום היו כמה אירועים הלילה, גם בשיפה, התקלויות עם הרבה מאוד מחבלים יש בערך עוד משהו כמו 12-14 בכירים שיושבים בתוך בית החולים בקומות העליונות. הם מצליחים לגייס כמה פעילים, זה אפילו לא מחבלים, זה הזאתים שמקבלים כסף ונשק, ופשוט שולחים אותם להתקלויות עם חיילים. בהיבט הזה צריך לומר, אנחנו מחסלים את כל מה שזז שם כמעט, יש פעילות מעניינת בח'אן יונס, הייתה הלילה עוד תקיפה ברפיח, סיכול ממוקד, לא יודע עדיין להגיד מי היה היעד, אבל כנראה איזשהו בכיר, כי הותקף שם בית בבניין מאוד מאוד ספציפי, מה שאנחנו יודעים שחיל האוויר יודע לעשות מאוד ממוקד, כלומר אנחנו רואים פעילות נרחבת עוד פעם לכל אורך הרצועה, גם בג'נין הלילה מבצע חטיבתי מאוד משמעותי, עם עצורים, עם מחוסל, עם תקיפות מהאוויר, לילה לא שקט מה שנקרא עבר על צהל, בכל הגזרות.
וזה מה, זה עכשיו פעילות הפשיטות, כאילו פושטים על דברים או שמתמקדים בשיפה? כאילו,
אני, אני חושב שעכשיו מתמקדים במודיעין שיוצא משיפה.
צהל מבסוט מהאירוע הזה ברמות מטורפות.
כן, בוא, אני חושב שלפחות ממה שאני למד על האירוע הזה, זה האירוע המשמעותי ביותר מהתחילת המלחמה, גם בבית התוצאה, בטח הרבה יותר משמעותי מהפעם הראשונה שנכנסנו לבית החולים, ששם עשינו בילדאפ מטורף ופשוט הם רוקנו אותו. הפעם אנחנו תופסים אותם עם המכנסיים למטה, הרבה מאוד מחבלים, הרבה מאוד בכירים, חלק מהם חשף אותם אתמול דובר צהל, וגם מודיעין רב, בגלל שיש שם בכירים בארגון, יוצא משם הרבה מאוד מידע. מה שאנחנו רואים עכשיו ברפיח, וגם בשכונת חמן, ואנחנו נראה בימים הקרובים בעוד כמה מקומות, לא נפרט, אנחנו נראה את התוצאה הישירה של המודיעין שיוצא מבית החולים שיפה, ואני מקווה מאוד שלצד זה גם הגיעו הישגים משמעותיים מאוד בבית השון ובבית הבכירים יותר.
שון זה שבועים ונהדרים. אוקיי, 100%. נועם אמיר, תודה שדיברת איתנו.
תודה, תודה לכם.
יוסי ביטון, שלום.
שלום לך, צדיק.
מה קורה?
אני קודם כל שמח לשמוע אותך, ואני שמח לראות אותך בערוץ 14.
תודה כפרה.
ואני כל הזמן צופה רק בערוץ 14. תאמין לי, אני רוצה לספר לך דברים, אבל אם אתה יכול לקחת את הפלאפון שלי, אתה לא יודע כמה מתמרמרים בנו בתל אביב. אתה לא יודע את זה, נשמע.
אני רגע, 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 מי אתה? מי אתה? שנייה,
אני
אתה?
אני יוסי ביטון, תושב קריית שמונה.
כן.
תושב קריית שמונה, בן 58.
אוקיי, שעכשיו אתה מפונה לתל אביב?
אני מפונה, אבל אני בא לצפון.
אוקיי.
הנה גדעון, עכשיו אני רואה את גדעון, חבר שלי.
ועכשיו, ואתה היית בבוקר בזירה של הנפילה?
אני הייתי בכל הזירות.
מה
היית? אני הראשון שהייתי.
למה אתה מגיע?
כי, עוד הפעם, אני תושב קריית שמונה, אני חייתי את הקטיושות פה שנים.
אוקיי.
הייתי חי פה, אני לפני שיהיו ממתים ויהיו מקרטים, אני הייתי ישן בבית.
אוקיי.
בבית, אתה יודע, שהטיל היה עובר, היה מתפרק אפילו.
אוקיי.
אלוהים שומר עליי.
יפה, ברוך השם, ברוך השם. כן. אבל תיזהר בכל מקרה. עכשיו, מה היה הבוקר?
אני קם בבוקר בחמש להתפלל לבית כנסת.
מה, ותיקין כאילו, הנץ?
כן, אני קם להתפלל כל יום.
הנץ?
כן.
וואלה, צדיק.
אני אדם מסורתי, אני לא שם כיפה, אבל השם שומר אותי.
שר כוח.
אני אומר לך את האמת.
יפה, אז כן. מה קורה?
ואני קם בבוקר, אני קם כי אני שומע, יש מלא הפגזות, הם לא מודעים לפה מה קורה בצפון. כל יום יש פה אש, כל יום יש פה אש. אני לא אשקר אותך, אתמול גם בלילה ישבתי עם חבר, אתה לא יודע איזה מתחים נופלים פה, אתה לא יודע מה קורה על הגדר. אתה לא שומע את הוולקנים שאתה שומע אותם בהר, אתה נגנב, אתה לא מאמין. פשמות אתה לא מאמין.
אוקיי, ומה קרה הבוקר?
והבוקר אני קם, שותה את הקוס קפה, אמרתי וואלה, הנה, אתה מדבר איתי, ועל מה הייתי יכול לדבר איתך, לשלח לך תמונה, תראה איזה פטריה מעל מרגליות.
כן.
מעל מרגליות אני רואה
פטריות.
מה, עכשיו?
עכשיו?
כן, עכשיו.
לא, אבל תספר לי מה קרה בבוקר.
בקיצור אני קם בבוקר, אני שומע זעקות, אבל אני שומע דרך הזעקות, אני שומע מתח של קטיושות, טילים, של וולקנים, לא קטיושות. אוקיי. ואתה שומע אותם, אתה לא מאמין. ים,
תירוף.
ואני מסתכל, אני רואה את כל הפטריות, כן.
אוקיי.
עכשיו אני, אתה יודע, כי אני חי פה.
כן.
רצתי ישר למיקום, איפה שהייתה טיל. אני בא לפה איך קוראים לזה? לאזור תעשייה הצפונית. אני רואה את הפגיעה הישירה בבניין. ישירות, ישר הייתי. ואתה רואה בן אדם שאחד, הוא מסכן אח שלו, שיצא פצוע, והוא בהלם. הוא בהלם ברח. אז קראתי לו בערבית, מה? הוא אומר לי, יחוי. נכנסתי אליו בפנים, כן. נכנסתי אליו בפנים, ניסיתי להיכנס להציל אותו.
כן.
אבל לא הצלחתי את האמת, כי היה אשן בפנים.
אוקיי.
היה אשן, וניסיתי להציל אותו, וניסיתי עוד עם עוד איזה אחד להיכנס להציל אותו, אבל לא הצלחתי, לא הצלחתי.
בגלל האשן.
אבל לא הייתי יכול.
אי אפשר היה להיכנס.
וקרסה עליו בבניין, קרס עליו. ואל תדאג. הבאתי תמונות ישירות לערוץ 14, אתה תראה את זה בערוץ 14.
אוקיי.
אוקיי. ומי פה לשם, וניסיתי לחלץ אותו, ולא הצלחתי.
ואז מה ראית? כאילו, אוקיי, התפזר העשן?
לא, מה זה? אתה לא מאמין, ואחרי זה בפנים היה פיצוץ גדול. פחדנו שיתפוצץ שם עוד משהו, ואז היה פיצוץ עוד יותר גדול.
אז זה אח של הבחור שנפצע?
אח, כן, אח שלו.
מה היה מצב הפצוע?
הפצוע, אני לא יודע, לקחו אותו לבית חולים, הוא במסכם פשוט מאוד בלם.
הבנתי. לא ראית עליו פגיעות?
את האמת שלא שמתי לב, כי אתה יודע, כל כך היה זה בשניות.
כן.
הכל זה בשניות, ואתה לא מאמין, נשמע.
מה אתה אומר על המצב? מה אתה אומר על המצב?
המצב, אני אגיד לך את האמת, נשמע טוב. קשה להגיד את הדברים האלה. אני כל החיים שלי ליקודניק, אבל אני אגיד לך משהו. אם חז וחלילה, הבורקן הזה, או טיל אחד, נופל באזור תל אביב, איפה שכיכר החטופים, אני אומר לך את האמת, ברות נמחקת. בתל אביב הם לא מודעים למה שקורה. תל אביב לא מודעים למה שקורה בצפון. אני אומר לך את האמת, הם חיים בבועה אחרת לגמרי.
אבל אתה מבין שיש פה עכשיו שיקול של הממשלה שלא רוצה להרחיב את הזירות של המלחמה, רוצים לסיים את המלחמה בעזה ואז לטפל בלבנון.
אז בואי נגיד לך משהו, אם אתה לא תטפל, אני יודע בוודאות שיש פה הרבה דברים שאנשים, אנשי קריית שמונה יודעים את זה, יודעים את זה, לא ישקרו אותך. הם מודעים להרבה דברים פה שאנחנו יודעים אותם בצפון. אם אנחנו לא נטפל בשורש בלבנון, קריית שמונה, מה שעשו בדרום יהיה יותר גרוע.
אז מה אתה אומר? צריך לצאת למלחמה על חיזבאללה?
צריך, אין מה לפחד, אנחנו כבר מפונים. 5 חודשים, 6. תכנס בבירות, תמחק אותם, תראה להם פעם אחד ותמיד. מה קורה? מי זו מדינת ישראל? לא צריכים לפחד, לא מביידן, לא מהגרמנים, לא מפוטין, מאף אחד. אנחנו צריכים לשמור על העם שלנו. אם לא נשמור עלינו, אף אחד לא ישמור עלינו, נשמע.
יוסי, אפשר שאלה?
כן, בטח, בכיף.
תגיד, אז אתה מתאר פה מצב די נוראי, שאנחנו מכירים, אבל אתה מתאר אותו כי אתה נמצא בו. וזה נכון. שלא עושים כלום, ודין קריית שמונה לא כדין תל אביב. מי אשם בזה?
מי אשם בזה? ואני אגיד לך את האמת, אבל שלא תפגע.
רק את האמת.
יפה, ואני מוכן להגיד את זה גם בשידור.
אתה, מי אתה שאתם בשידור? בכל זה... אתה עכשיו בשידור, אם לא ידעת.
זה היה משהו שמשבר במודיעין, שלא התקנו את ראש ממשלה, לא התקנו את אף אחד, המוסד לא התקן את ראש ממשלה, בשלוש לפנות בוקר, אוקיי. לא התקשו אפילו לראש ממשלה.
לא שאלתי על השבעה באוקטובר, אני שואל על עכשיו. על השבעה באוקטובר, כל הקצינים והגנרלים, מי הרמטכ"ל, אגב, המוסד לא קשור, מי הרמטכ"ל, כולם אמרו שהם החיים. אני שואל עכשיו, אתה אומר, צריך לתקוף את לבנון, צריך לתקוף את חיזבאללה, לא מפחד, מי אשם בזה שזה לא קורה עכשיו? מי נותן לתל אביב עכשיו את העדיפות על קריית שמונה? מי? ינון מגל? אני? סבתא שלי? מי?
ביבי צריך לשבת עם אנשים, לזרוק את גנץ, ותחקום לו, להכניס אנשים.
אז גנץ אשם, אוקיי, הבנתי.
גאונצה שבטח שהוא השם, הוא נוסע לארצות הברית, למה אתה נוסע?
בסדר, קיבלתי תשובה. גנץ השם, וצריך לה... אז אני קורא, אני מכאן קורא לבני גנץ, קבל אחריות על כל מה שקורה ותתפטר.
שילך, שיצא מהממשלה.
בדיוק.
שיצאו משם.
מי עוד? גם גלנט? תגיד, ומה עם גלנט? שר ביטחון.
גם שיקר, הוא לא צריך אותו. הוא לא צריך אותו.
צודק.
הוא לא צריך. הוא צריך אנשים חזקים, שיכניס את שר, שיכניס את ליברמן.
אבל הוא לא רוצה להכניס את שר. אבל עכשיו שר התפטר כי ביבי לא רוצה להכניס אותו. מה זאת אומרת צריך?
כי הם עושים לו רגליים.
אותם זה. המוסד. הבנתי.
טוב, עזוב אותך, איך הפטריוטים, יוסי, איך הפטריוטים? אתה מבסוט?
הגענו לדיון החשוב.
אני רק 14 רואה.
אוקיי.
אני לא אשקר אותך, אני רואה רק ערוץ 14. ואני נהנה לראות אותך גם, ואני הייתי מוזמן, אם אני אספר לך מה שעשו לי בתל אביב לפני 5 חודשים, אתה לא תאמין. עשו אותי נאצי.
מה זאת אומרת?
אני שהתפניתי בהתחלה, באתי לדירה בתל אביב בירקון. חניתי את האוטו שלי, חניתי את האוטו של האישה, שמתי פתק, יוסי ביטון, מספר טלפון זה ככה, אם אני חוסם, אני יוצא, אני אזיז את האוטו. בשבע בבוקר מתקשר אליי שוטר, אומר לי, תזיז את האוטו, אמרתי לו, אין שום בעיה. אני קם בבוקר להתפלל שמה בדירה, עם תפילים עם זה, אני בא לזיז את האוטו, אני רואה שלושה מכוניות חוסמות אותי. אמרתי, מה קרה? אמרתי לו, שוטר, השוטר, אין לי שם. בא לי איזה בחור, בבחור תל אביבי.
אני מוסיף את החבר'ה שחסמו אותך לרשימת האשמים במה שקורה עכשיו קריית שמונה.
תשמע טוב, לא, אני אגיד לך את האמת, ואני מוכן לבוא אליהם אל שם, שלחו לי התנצלות. אמרו לי, אתם צריכים את החוצפן. אמרתי לו, סליחה אם פגעתי בך, כי הייתי עם תפילים ועם זה. אמרתי לו, סליחה אם פגעתי בך.
תגיד, יוסי, כל הכבוד לחנייה בתל אביב, אתה שמעת על זה שב-11 באוקטובר, מעניין אותך מחנייה בתל אביב, סבבה. כן, כן.
תן לי להוסקים בשתי מילים.
רדיו מעולה.
אני בא כפר על זה לזה, אני אומר לו, סליחה אם פגעתי בך, אני אזיז את האוטו. אומר לי, מאיפה אתה אומרת לי על מקריית שמונה? אומר לי, תשמע טוב. מה שקרה בתל אביב בדרום צריך לקרות בקריית שמונה. אמרתי לו, כן, זה מה שאתה אומר, תודה רבה. בשני הבחורות שלו יוצאות רבעות חוסמות אותי, אמרתי, אתם יכולים לומר, מאיפה אתה אומרתי לו בקריית שמונה?
וזה לא יאמן שאנחנו נותנים לזה להימשך.
רגע, בן.
אתם צריכים להתבייש.
ינון, אני חלק מהתוכנית הזו, ואני קצת מתבייש, אני גם מקבל טונות של תגובות. אנחנו לא העלינו את האיש הזה לדבר על החנייה בתל אביב.
בן.
מה לעשות?
אתה איש אלים וגס רוח.
נכון, אני איש אלים וגס רוח. אבל מה לעשות? העובדה היא שלא העלינו את האיש הזה לדבר על תקרית חנייה בתל אביב, אלא על המצב בקריית שמונה.
אתה מבין איך הוא מתייחס אליך, יוסי? תבין איך הוא מתייחס אליך?
כי הוא מה שמעניין אותו לא רק ביבי.
אז אני גם אשם במה שקורה בקריית שמונה, ואני מוכן לקבל את האשמה.
אתה מבין? כי אתה מקריית שמונה, אתה מרוקאי, אתה מבין, אתה מדבר עם חטא ועין, אתה בדיוק, אז לכן אפשר לקטוע אותך, והסיפורים שלך שאיך
התייחסו אליך
בתל אביב, לא מעניינים אותו, וזה לא מעניין אותם, ואתה כלום ושום דבר, זה הכל.
נכון, בדיוק.
עכשיו יוסי, בכל זאת, אם בכל זאת אפשר, במקום על החנייה בתל אביב, שאני אשאל אותך את השאלה, ב-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי הטבח, הייתה הזדמנות לעשות התקפה מטורפת בלבנון, מטורפת, וכל הצבא אגב תמך בזה, וגם גלנט, ומי שעצר את זה היה נתניהו. יש לך על זה דעה, או שזה שוב אני?
קודם כל, ביבי לא יכול לדעת עצמו לעצור דברים סתם. ביבי אדם חכם מאוד, ביבי יודע בדיוק מה עושה, מי שעוצר אותו כל הזמן, וכל הזמן מחשיטים אותו, ותראה מה שעושים לו גם בקיסריה, הם עוצרים אותו כדי שיפעל בקריית שמונה בדרום. כבר עזה גמורה, עזה גמורה.
איך אומרים?
תנו לו יד חופשית, תנו לו יד חופשית, תנו לו יד חופשית, תראה מה הוא עושה. אוקיי. סדר כמו שצריך.
יוסי,
זה הבעיה פה.
יוסי ביטון מקריית שמונה, תודה רבה שדיברת איתנו.
שתיצור איתי קשר נשמה,
לא כפרה, שולח לך וואטסאפ תכף. יש חסות?
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
אופה! איציק אהרון הביא לנו שיר של... של מי זה, מה אתה אומר? שלומי שבת וליאור נרקיס ואיציק אהרון בחר.
יחד לב אל לב נפתח ונראה תאור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח לאהבה.
כשהלב
נפתח,
מה זה חידוש יציק?
חובק את העולם ובקריאה גדולה נשיר אהבה. אמרו הכל אפשר, זה לא מאוחר, כבר עלה זמן לאהבה. אז יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב.
אוקיי, אורחים ומפיקים, שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור, טלי של סתיו קורנס ואיציק אהרון והאי בנסוע אהרון, בדיגיטל שני רומנו, איתי ניקסון ומיכל קדוש. חבר'ה, תודה, יישר כוח על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל. ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה, אני אהיה פה מחר. בן לא יהיה פה.
לא יהיה.
בן לא יהיה, אני אהיה. אז שיהיה לכם יום טוב, להתראות.